שלום לכולם, אני ניסן בנטורה. אני כלכלן במקצועי ואני מלמד אנשים איך לשמור על הכסף שלהם, להגדיל את כמות הכסף שלהם ולגרום לעודפי הכסף שלהם להרוויח עבורם אפילו עוד יותר כסף. היום אני רוצה להמשיך את הסיפור מהפרק הקודם ולדבר איתכם על חסכונות ועל איך היכולת שלנו לחתוך היא מה שמאפשרת לנו להגדיל את ההכנסות שלנו אפילו עוד יותר, מעין אפקט כדור שלג או איזשהו מגנט. כמה שבועות אחרי שבני וגולן מהפרק הקודם החלימו מהשפעת שלהם ובנו לעצמם רשתות משלהם, ממש כמו של אבי, הם התחילו לתפוס יותר דגים, ושתי דגים הפך להיות הנורמה החדשה של האי. דרך אגב, אם לא ברור לכם מי אלה בני, גולן ואבי ולמה להזזל אני מדבר איתכם על דגים בכלל בפודקאסט כלכלי, אני ממליץ לכם לעשות פאוז על הפרק הזה, לחזור להאזין לפרק הקודם ואז לחזור לפרק הזה, ואני מבטיח לכם שתבינו הכל. אז בגלל ההתנסות של בני וגולן עם השפעת, שבמהלכה הם לא יכלו לדוג במשך שבוע שלם, הם החליטו לא לצרוך את שתי הדגים שהם תופסים ליום, אלא להמשיך לצרוך רק דג אחד ולחסוך את הדג השני. עכשיו שהם לא היו צריכים להתעסק בדייג כל היום, היה להם הרבה יותר זמן פנוי. אבי עיצב חליפת עלי תאנה חדשה, בני התחיל להתנסות עם מתכוני בישול חדשים, וגולן בנה את הבקתה הראשונה של האי. העתיד נראה ורוד, אבל בני חשב שהעתיד יכול להיות ורוד יותר. הוא חשב לעצמו, אם אני מצליח לתפוס שתי דגים ליום עם רשת קטנה, אולי אני יכול לבנות רשת ענקית, ואז אני אתקין אותה כמלכודת במים, ואני אוכל לתפוס הרבה יותר דגים, עם אפילו פחות מאמץ. ואז הוא ישב לתכנן, ומהר מאוד גילה שהפרויקט הזה שלו קצת גדול עליו. אז הוא פנה לאבי ולגולן, והציע להם להיכנס איתו כשותפים במה שהוא כינה את מיזם רשת הענק. אני יודע, זה ממש קליט. הם ישבו ודיברו ותכננו וחישבו ביחד, והם הגיעו למסקנה שהמיזם רשת הענק הזו תאפשר להם לתפוס 21 דגים בשבוע. אבל זה אומר שהם יצטרכו לעבוד על זה שלושתם במשך 10 ימים רצופים. הם החליטו ללכת על זה, ואחרי 10 ימים הייתה להם רשת ענק חדשה שתפסה דגים באופן אוטומטי לגמרי ללא מגע יד אדם, חוץ מלבוא לאסוף את הדגים פעם בשבוע. עם כל החסכונות שלהם, הם מהר מאוד בנו עוד 2 כאלה, אחת לכל אחד מהם. ועד מהרה היו להם כל כך הרבה דגים, שהם יכלו להקדיש את כל הזמן הפנוי שלהם לדברים אחרים שהם לא דייג. אני רגע רוצה להתחבר למציאות. חסכונות הן לא רק משהו שיכול להגדיל את היכולת של אנשים לבזבז, הם גם מתפקדים כמטריה ביטוחית כנגד מצבים בלתי מתוכננים. מה יקרה אם הם שוב פעם יהיו חולים? מה יקרה אם תהיה סופת טורנדו שתהרוס להם את רשתות הענק? ככל שיהיו באי יותר חסכונות, הם יוכלו להשתקם בצורה טובה יותר ומהירה יותר כתוצאה ממצב חירום כלשהו אחרי שהוא יחלוף כמובן. הרבה יועצים כלכליים קוראים לזה קרן חירום, ואפילו אני כתבתי על זה מאמר באתר שלי שיש קישור מי שמעוניין לקרוא את זה אחר כך. למרבה הצער, הרבה כלכלנים קיינזיאנים חושבים שחסכונות זה משהו שהוא גרוע ופוגע בכלכלה, כי זה למעשה מקטין את הצריכה. הם אומרים שאנשים חוסכים במקום לבזבז, והפוליטיקאים שלא מבינים בכלכלה, וזה בסדר כי הם לא כלכלנים, מושפעים מהם ומחוקקים כל מיני חוקים שמטיבים עם בזבזנים ומאנישים, אני עושה מרכאות אוויר אם תרצו, את החוסכים. תראו למשל את משבר הקורונה. הייתה העתה במשק והפוליטיקאים הדפיסו וחילקו כסף לכולם, חינם. כדי לתמרץ אותנו לבזבז יותר ולתמרץ את המשק לגדול, והתוצאה היא שאנחנו הישראלים מבזבזים יותר ממה שאנחנו מרוויחים. אבל כל הגישה הזו היא שגויה והיא אפילו הפוכה. לבזבז אפילו מיליון שקל זה חסר משמעות אם כל מה שאתם קונים זה אוויר. איך זה בדיוק יגדיל את המשק? זה אולי יטיב עם הבן אדם שקניתם ממנו את האוויר, אבל לא ייצרו פה שום דבר חדש. אבל לפי הגישה של 90% מהכלכלנים שם בחוץ, התוצר הלאומי גדל במיליון שקלים, אבל זה טעות. הסכום שמבזבזים זה רק הסרגל שמודדים איתו, אבל לדעתי זה גם סרגל שגוי, כי בסופו של דבר הולכים לצרוך את כל מה שמייצרים. מה שלא ייצרו אי אפשר לצרוך. אז מה זה משנה כמה מישהו שילם על זה? לפי הגישה שלי, הרבה יותר נכון למדוד את מה שמייצרים, והחסכונות זה משהו שמאפשר לנו להגדיל ולהרחיב את יכולת הייצור שלנו. בדיוק כמו שראינו בסיפור הזה עם שלושת הדייגים. זה פשוט הרבה יותר נכון להשתמש בסרגל אחר. אבל בחזרה לדייגים שלנו. אחרי תקופה קצרה פרצה שמועה בקרב האיים הקרובים על הכלכלה המשגשגת של האי שלנו, והתחיל גל עלייה. אבי, בני וגולן כבר לא היו צריכים לרוקן את רשתות הדגים שלהם, כי את זה כבר עשו העולים החדשים בתמורה לדגים. אני יניח לרגע שכר ממוצע באי של שתי דגים ליום. אחד העולים החדשים האלה, טוב, זה כבר תושב מספר 4, אז דוד, אחרי שבועיים שלמים של לחיות בצניעות, הוא הצליח לחסוך 14 דגים, שבוע שלם של שכר. הוא החליט להשקיע את הזמן שלו ובנה את הסירה הראשונה של האי. עכשיו, נניח שכל אחד מתושבי האי גם יכול לבנות לעצמו סירה בשבוע. זה אומר שאם הבן אדם הממוצע מרוויח שתי דגים ביום, העלות של סירה היא 14 דגים. אבל בגלל שלדוד יש כבר את הניסיון בבניית סירות, הוא יכול לבנות סירה תוך 6 ימים. זאת אומרת, בשביל דוד זה עולה 12 דגים. מה שאומר שהוא יכול להציע את שירותי בניית הסירות שלו תמורת 13 דגים. ככה הוא מרוויח יותר מאשר אם הוא היה הולך לדוג, וגם הסירות הפכו להיות זולות יותר למי שרוצה, כי הוא גובר רק 13 ולא צריך להשקיע שבוע שלם שעולה 14. ווין ווין. וזה אפילו עוד יותר שווה, כי בעזרת הסירות האלה אפשר לתפוס אפילו עוד יותר דגים יותר בקלות. בהתחשב בנתונים האלה, זו החלטה חכמה לשלם לדוד 13 דגים כדי שהוא יבנה לתושבי האי סירות, כי הוא ממש התמקצע בזה, וגם המחירים יורדים כי יכולת הייצור גדלה. אבל נניח ש-13 דגים זה ממש יקר, ולא כולם יכולים להרשות את זה לעצמם. עכשיו, נגיד שהתושב החמישי, השם עם היי, כבר נגמרים לי השמות, הלל, הוא מסוגל לייצר סירות תוך 3 ימים, כי הוא משתמש בכלי עבודה שאין לדוד. והלל גובה 8 דגים על כל סירה. אבל דוד אין לו חסכונות, אז הוא לא יכול לקנות כלי עבודה משלו. אז הוא עצר, ישב וחשב. הוא זיהה הזדמנות. הוא הציע להלל לעבוד בשבילו. הלל יכול לשלם לדוד 7 דגים על כל סירה שהוא בונה, וככה דוד יוכל לבנות 2 סירות בשבוע, להרוויח 14 דגים, שזה דג אחד יותר ממה שהוא הרוויח לפני כשהוא עוד היה עצמאי, וגם הלל ירוויח יותר מהסירות שהוא מייצר, כי הוא בעצמו מייצר עוד 2 ספינות בשבוע בלי לעשות כלום. אנחנו כל הזמן שומעים כמה שחשוב שתהיה אינפלציה, כי זה מתמרץ את המשק לגדול. אבל ראיתם בעיה כלשהי במודל של דוד והלל? הם גם מייצרים יותר, גם מוכרים יותר, גם מרוויחים יותר, וגם המחירים לצרכן הסופי יורד. כלכלנים חושבים שמה שחשוב זה הצריכה, אבל מה שחשוב באמת זה היכולת לחתוך והיכולת לייתר. המשל הזה שסיפרתי בפרק הזה ובפרק הקודם, הוא משל שמלמד את עמוד השדרה של הדברים שאני למדתי בתחילת דרכי, כשאני בעצמי עוד הרווחתי שכר מינימום, ואשתי הייתה סטודנטית, אני הייתי המפרנס היחיד. הם מלמדים שהיכולת שלנו לחסוך היא המפתח שלנו להצלחה כלכלית. ואני אמחיש לכם את זה עם דוגמה מספרית. אם המשכורת הממוצעת היא 12,000 שקלים, זה אומר שהבן אדם הממוצע מרוויח בסביבות 6 מיליון שקלים במהלך הקריירה שלו. אמנם נכון, צריך לשלם מיסים וצריך לבזבז כדי לחיות, אבל ככל שנצליח לשמור על נתח גדול יותר מההכנסות שלנו, נצליח להגדיל גם את היכולת שלנו להרוויח יותר ונוכל לחיות את החיים שאנחנו מייחלים לעצמנו. לא סתם קראתי לספר שלי, כסף, איך לנצח את המשחק. אם ננצח בכסף, ננצח בחיים, כי בסופו של דבר, זאת המטרה. תודה שהזנתם לפודקאסט של הספר כסף, איך לנצח את המשחק. אם אהבתם את הפרק הזה, אודה לכם אם תדרגו ותשתפו אותו, ואם יש לכם שאלות או נושאים שאתם רוצים שנדבר עליהם, אתם מוזמנים לשלוח לי פנייה דרך קבוצת הפייסבוק או דרך האתר שלי, שהקישורים אליהם נמצאים בתיאור של הפרק.